האם זה הלחם שאכלנו במצרים? אז באמת יש דעות שכן, תודה, שזה כן, זה הלחם שעם ישראל אכל במצרים, זה מעט הוצאות כדי להסביע את העבדים המסכנים, אוכל שככה מתעכל לאט לאט, זה חוסך בארוחות, ככה יש שרוצים לומר. אבל ודאי שביציאת מצרים אנחנו נאלצנו לאכול מצה, בגלל שהם מיהרו מאוד, מצרים מיהרו אותנו מאוד מאוד לצאת, מהר לצאת, ואז זה לא הספיק לטפוח, כדי שיתפח כל מי שמכין עוגה ולחם, אז יודע שצריך זמן שהבצק יתפח, פה אין זמן, אז לכן יוצא איזה משהו כזה שאנחנו קוראים לו מצות. אז למה אנחנו אוכלים מצות? כי נתקענו, זאת אומרת, היה איזה זירוז כזה ויצא לחם כזה, נכון? ככה אפשר לומר בפשט. אבל אנחנו רואים שמהמצה אנחנו עושים עניין. הרבה יותר מאשר רק כי ככה היה כשיצאנו ממצרים. ואולי אפילו היינו רואים את זה הפוך. שמצה זה איזשהו עיקרון. זה עיקרון רוחני, איזה משהו במהות. אנחנו רוצים קצת להבין אותו. וכיוון שאנחנו צריכים להיות שייכים למהות של המצה, אז לכן היה חיפזון, ומיהרו אותנו ויצאו כאלה מצות ולא לחם. כלומר זה הפוך. ואנחנו רוצים קצת להבין יותר את העיקרון הזה של של המצה, את הלחם עוני הזה. למה המהות הזאת, למה זה כל כך, מה זה המהות הזאת? למה היא כל כך חשובה? איך היא קשורה באמת אלינו, לפסח? טוב, אז נתחיל קצת בעולת ראייה, אני לא אקרא את הכל, אבל נתחיל בעולת ראייה. בסדר? זה בעמודה הימנית, פסקה למטה. הלחמה ענייה, יאכלו אבותינו בארץ מצרים, לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי, שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חיל. כדי לפתח איזה כוח, כדי לגלות אותו, לחזק אותו, אומר הרב, יש לנו שתי דרכים לעשות את זה. הדרך הראשונה הוא הרווחה. ונתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו, למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. אז אולי הדרך הפשוטה יותר, כשאתה רוצה לתת, בוא ניקח לנער להתפתח, אז אתה צריך לא לצמצם אותו יותר מדי, כי אז אתה לא נותן לו להוציא את הכוח, נכון? אתה פותח לו את האפשרויות, מאפשר לו להוציא את הכוחות שלו באיזה רווח, וככה הוא, הכוחות שלו הולכים ומתפתחים, נכון? אם אנחנו מצמצמים, אם אנחנו סוגרים על הדבר, אז הוא לא מצליח להתפתח. וככה בהרבה דברים, נכון? אתה רוצה שהצמח יגדל, אז אתה צריך קצת, גם אתה פותח אותו לשמש ועוד, אבל אתה, אם אתה תחנוק אותו, אם אתה תסגור אותו, אז יהיה לו מאוד קשה לגדול. נכון? אז זה הצורה הפשוטה של פיתוח הכוח. אנחנו בסוף רוצים לדבר על למה, על יציאת עם ישראל ממצרים, בסדר? ודרך זה להסביר את הלחם העוני הזה. אז זה הצורה הראשונה. צורת הרווחה נקרא לה. בסדר? אתה מאפשר לו, נותן לו איזה חופש, כי בלי חופש הוא סגור, הוא חנוק, נותן לו חופש, תן לו אפשרות להתרחב, וככה הכוח הזה הולך, גדל, משתכלל. הדרך השנייה, והשני הגורם לו, גורם למה? לאותו כוח, לצאת אל הפועל, לגדול, להתעלות, זה דרך הפוכה. אף על פי שהוא הפקו, הוא כוח העוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ, בעד הכוח המוכן לצאת, להתפרץ ולהתרחב, שלא יצא, שקלו ונזכר, שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, לא, יוסיף לו חופש ועוצמה, להגדיל מעופו ועוז חיי התנסות פועלו. דוגמה, מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, בארצות שתנאי החיים אינם צריכים לזה, מוסיף עוז לבד הכוח המקובץ המתאסף מהחיסכון ומרעות ההתפזרות הכוחות, עוד נוסף על זה מכוח ההתפרצות שכנגד המועקה המלחצת על שיח החיים של היקום. טוב, אז הרב למד אותנו שיש עוד אפשרות דרך שנייה שהיא הפוכה גם, כדי להצליח לגדל כוח, לפתח אותו, שיצא אל הפועל. איך? דווקא בזה שאתה עוצר אותו, דוחק אותו, סוגר עליו, חונק אותו. ואז, אז איך הוא גדל? הרי בהתחלה זה רע לו והוא חנוק וזה מקבצ'ץ' אותו. אבל כמו איזה קפיץ כזה. בסדר שאתה חונק אותו, ואחר כך, בעצם שאתה משחרר, אז הוא לא רק חוזר למה שהוא היה, הוא חוזר אפילו יותר מזה. הדוגמה שהרב אומר לזה כמו חורף. בחורף אנחנו יודעים, עכשיו כבר מתחיל קצת מתחילה פריחה, אבל בחורף הכל נראה מת, תודה. הכל באמת, את כל כוחות הצמיחה, גם בעלי החיים הרבה פעמים, הם נראים מתים, הם מתכנסים, ונראה שכאילו כבר הכל נגמר. ואז פתאום, שמתחילה פריחה, פתאום יתברר שזה לא נגמר. שפתאום הוא נשאר חי. אולי לא רק נשאר חי, אלא להפך, מתברר שכל מה שהוא ישן והיה סגור עד עכשיו, זה כדי להצליח לפתח אותו יותר, ושאחר כך כשהוא יהיה מוכן לזה, הוא יתפרץ ויגדל יותר מאם המצא, אם לא היה חורף. אם הוא היה נשאר כל הזמן בהרחבה. אז דווקא זה שעצרנו אותו, שהחורף עצר, הרב קורא, אומר שזה במקומות שצריך את החורף, אצלנו ודאי צריך את החורף, כאן יש מקומות כאלה שזה לא ככה, מחורו, אז מקומות כאלה בארצות שתנאי החיים צריכים לזה, אז חייב להיות חורף, שהוא עכשיו מדכא, מכנס, משבית את כל הכוחות, זה נראה באמת שזה מאוד מאוד לא נעים, נראה עצוב, נראה מת, אבל מתברר, ששני דברים, שני חלקים. א', שזה גרם לזה שכל הכוחות התאספו. כי לפעמים שהכוחות מתפזרים, אז הם מתבזבזים. כל הכוחות שהיו בצמח, הם נאספו ושמרנו על כולם. לא, שום דבר לא התבזבז, אבל יותר מזה. לא רק זה, אלא נוסף עוד מכוח ההתפרצות. דווקא מהכוח, מזה שעכשיו הכוחות האלה סגרו עליהם, חנקו אותם, עכשיו הם צריכים להתפרץ, הם עכשיו גילו, התגדלו קצת מבפנים, ואז הם מתפרצים, וההתפרצות הזאת מגדל אותם עוד יותר. מוציאה אותם מהכוח אל הפועל. אז זה באמת דרך הפוכה. זה דרך הפוכה. אז נחזור אלינו, לכוחות שרוצים לפתח כוחות, אז יש דרך נוספת, שהיא דרך הפוכה מהדרך הרגילה, שהיא דווקא הדרך שסוגרת, שחונקת, שמצרה, מאוד, כי ככה היא גורמת לאותו כוח אחר כך להתפרץ ולגדול.
יש דרך שהיא עדיפה?
לא. אבל אם אנחנו מסתכלים במערך ההשגחה האלוקית, אז לפעמים יש צדדים כאלה. בקיץ הכוחות, הצמח מתרחב, בחורף הוא נסגר. וככה בדרך כלל, אם נרצה לפתח את הכוחות שלנו, אנחנו לא נצר אותם בכוונה. בסדר, אנחנו דווקא ניתן התרחבות, ניתן איזה חופש כדי שזה יגדל. אבל הקדוש ברוך הוא מחליט מתי לעצר, אבל זה ודאי כוח שמגדל. אני אמשיך פה, והדבר ניכר ביותר על הכוחות הנפשיים, החיוניים, המוסריים והשכליים. הדוגמה הזאת שנתנו בחורף לצמח, אז בעצם אומר הרב, זה שקשור לכל הכוחות, כוחות הנפש שלנו, כוחות החיים, כוחות המוסריים והשכליים, וכל אחד לפי ערכו ותכונתו. שמה? שלפעמים יצטרכו מאוד מאוד לעצר את הכוח, כדי שהוא יגדל יהיו חייבים לעשות לו פעולה הפוכה. זה נראה, זה הפוך כזה. זה נראה בדיוק, מה אתה עושה לו? אתה לא נותן לו לגדול, אתה מצר אותו, אתה, במקום שהוא יתרחב. לא. אז רגע, תחכה קצת. תראה בהתחלה זה יחנוק אותו, אבל אחר כך תראה שהוא יתפרץ, ויגדל עוד יותר ממה שהוא היה קודם. וכמו שהוא בחיי היחיד, כן, כן הדוגמה נמצאת בשלמותה בחיי הכלל ובחיי האומה. הכוללת את צביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קרואים אדם. טוב, אז נגיד ככה. אז ככה זה נכון ביחיד, אבל ככה גם נכון בעם, באומה. וכשאנחנו מדברים על חיי כלל, זה כבר המון המון כוחות. ועוד יותר בצל עם ישראל, אז עם ישראל הוא מלא ועשיר מאוד מאוד בכוחות נפש, בכוחות של רוח, בכוחות מעשיים מתוך זה, בגוף ונשמה. הוא עשיר בכוחות אדירים. ומה עושים כדי להצליח לפתח אותו? במקרה שלנו במצרים, אז זה לא רק לפתח אותו, זה לגדל אותו. איך את התינוק, את העובר הזה עכשיו, מילדים אותו, וממנו יצמח איזה משהו אדיר, כמו שיש לו בפנים. איך? אז חייבים בשלב א', באמת מאוד מאוד לדחוק אותו. אז מכניסים אותו לכור מצרי, כור היתוך מצרי, שהוא הפוך ממנו לגמרי, כן? אימפריה גדולה שמשעבדת אותנו, קודם כל פיזית, שעיבוד הוא דבר שמאוד מאוד הכי, הכי מצר על, על האדם. אבל גם נפשי, באמת, כל לקחת את החיים האדירים האלה שבעם ישראל, ופשוט לחנוק אותם, את כוחות הגוף, את כוחות הנפש, לסגור אותם, לעשות להם איזה חורף ויותר כאלה, כדי שאחר כך יצליח להתפתח פה באמת העם המיוחד הזה. אז אני קורא, כן, הדוגמה נמצאת בשלמותה, בחיי הכלל ובחיי האומה, הכוללת את הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קרואים אדם, עם ישראל נקרא אדם, עם השם ועם קדוש, אשר כוח חיים אדיר, היום ונפלא, עצור בקרבה, מראש מקדם מהתחלת מטעה. יש להם כוחות אדירים שעצורים, נמצאים בתוכם פנימה, מתחילת נטיעתם, רוחה, החי והער, השואף לתכליתו המרומם בנשגב, המתנסה עד אין קץ, עד עדי עד. היא מורשה לה מאבותיה, אבות העולם, מתחילים מאבות, רואים איזה ענקים, נכון, אברהם אביו נקרא ענק, כן, איזה ענקים שמשנים עולם, כן, איזה אנשים שבאמת הולכים כנגד העולם, ופתאום אברהם אבינו מביא איזה חסד גדול, מביא איזה עוצמה אדירה, בסדר? זה השורשים שלנו, זה ראשית מתאנו, אבל זה מתחיל ואחר כך זה הולך ונהיה, הופך להיות 70 נפש ועם, ויש פה כוחות אדירים שעכשיו כדי לילד אותם צריכים מאוד מאוד להכניס אותם למקום שמאוד סוגר עליהם כדי שיגדלו. עכשיו מפרט רגע לאבות, הנשמה הגדולה של איתן האזרחי, האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו עליו השלום, זה אברהם, וכמו הוא הבן ההולך בעקבותיו, יצחק, החופר את הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, אשר סיתמו פלישתים וימלאו מפר. ובן הבן, יעקב, ממנו נשתל כרם חמד בית ישראל, שהחפץ הגדול והאדיר, המחוקם והנאור, הכולל חיי עולמים כולם, עוז וגבורה. שלום וברכה לאדם, רוב חפץ החופש העליון והנשגב, המאשר את האנושיות כולה, מוציאה מן השפלות הבזויה של שם, כן, עם כזה ענק, עם שליחות אדירה, עם מטרות עצומות כדי להיות לב שבאיברים, להיות זה שיוביל את כל עם, את כל העולם קדימה, המאשר את האנושיות כולה, מוציאה מן השפלות הבזויה של שיבוד האליליות ושל העבדות, של הכפירה והחומריות השפלה גם יחד. זה המטרות של העם המיוחד הזה, להוציא את האנושיות מהאליליות, מהעבדות, מהכפירה, מהחומריות. חופש האלוקי הניסה הנעלה מרוממת האדם כולו בחיי היחיד וחיי המשפחה, בחיי המדינה והמלאכה ובחיי הציבור האנושי בכללו, למעלת החירות והדרור, לאלמא דיובלה אלמא דחירו, המכשירו לחיי שלום, נדבה, גבורה ואהבה גם יחד עדי עד, המרכיבו על מעוטי הארץ, המשכלל את חיי החומר וחיי הרוח גם יחד, המאדיר את חיי הזמן עם חיי הנצח בחוברת הוד גדולה ועוד ספרת על ידי האורה האלוקית הטהורה והברורה המהירה בהרחבתה ורמות תעופתה כל המחשקים. זאת הנשמה הקדושה שהיא גנוזה בטבע וסגולת העם כולו. אז איך אנחנו מגדלים את הנשמה הזאת? איך אנחנו מגדלים את ה-70 נפש האלה? אני טיפה אדלג שלא נקרא יותר מדי בפנים. עוד טיפה, בסדר? עוד קצת... זאת הנשמה הקדושה שגנוזה בטבע וסגולת העם כולו, מוטבעת בסגולת חיה ועצמות הווייתו, היא מוכרחת לצאת, להתעופף, להתעלות, להתרחב, להרבות פערות וענפים עד אין סוף. ודאי שהעם הזה חייב להוציא את הכוחות שלו אל הפועל, בתעופה, בעוצמה, באדירות, כל הכוחות שיש לו, בשכל, בחיים, בסדרי הבית, במשפחה, הממלכה והלאום, בתכונת הנפש, לכל גילוי החיים שבהם, לכל רוחב תנאיהם והיקפיהם, והיא הייתה ראויה ללכת במהלך ישר, בלא עוצר ודוחק, בלא מונע ומפריע. מאז מתחיל האור, מאז התחיל האור להיות מאיר מזיו אורו של עולם, אברהם אבינו עליו שלום. אז היינו חושבים שיש רק את הדרך האחת. יש כאלה כוחות אדירים של האבות, אחר כך של הבנים, בסדר, השבטים. אז כמה שיותר הרחבה, ככה אותם כוחות יגדלו, והם באמת יהפכו להיות האומה המיוחדת הזאת, השליחה של לשנות את כל העולם, להרומם את כל העולם. אז ככה היינו חושבים שהדרך צריכה להיות דרך של הרווחה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בדרך אחרת, בדרך מחודשת, בדרך שנראית בדיוק הפוכה, דווקא בדרך המאוד חונקת. תראו, אבל זאת הייתה עצת אדון כל המעשים. קורא הדרות מראש, יוצר רוח האדם בקרבו. אולי נגיד, את שאלת כאילו מתי, איזה דרך עדיפה. אז אני שאל, כך זה קצת לשאלה אחרת, לא יודע אם דרך עדיפה, שני הדרכים מחויבות. אבל מתי בוחרים את הדרך המעיקה והחונקת? זה בדרך כלל חשבונות של אלוקים. אולי לפעמים בחינוך ילדים, אדם צריך לעשות חשבון כזה, חשבון מורכב ככה. כי בדרך כלל הדעה הפשוטה זה לתת כמה שיותר להתרחב. כמובן שזה גבולות, אבל ככה כשזה אלינו, אדם לעצמו לא עושה כוחות דחיקה, בדרך כלל. כן, בסדר, צריך הרבה חשבון, לדעת מתי. אבל כאן אנחנו מדברים עכשיו על תחילת היווצרות האומה, אומר הרב, זאת הייתה עצת אדון כל המעשים. קורא הדרות מראש, יוצר רוח האדם בקרבו, נוטע הארץ ומחוללה, נותן נשמה לעם עליה ואורך להולכים בה, שלבד הכוח הנמרץ והנערץ של עוז החיים הגנוז בטבע הנשמה של האומה המרכזית העליונה והראשית הזאת, העומדת להיות לעם עליון על כל גויי הארץ, בגאונו המוסרי האלוקי המחובר ומתאחד עם עוד אלוקי עולם החופף עליו, והמתגלה לו לכל האדם בצעדיו ההיסטוריים הנפלאים ונשגבים, שרק מהם ועל ידם תובן האנושיות כולה בהספקלריותה המהירה. העצה העליונה הכינה לא לבד את הכוח העוז, העז והדוחף אשר למהלך החיים הרוחניים העצועים והנפלאים, כי אם גם את הכוח המונע והעוצר. כלומר, במקביל לזה שהקדוש ברוך הוא יוצר את העם המיוחד עם הכוחות האדירים על זה, מקביל לו הוא יוצר אומה הפוכה לגמרי ממנו, כן, שתחנוק אותו, שתסגור עליו מכל הכיוונים, כדי להצליח לילד, כדי להצליח לפתח את אותם כוחות. כי אם גם את הכוח המונע והעוצר, המצטרף גם הוא להניב ולהפרות ולהרחיב ולסגב את עוצם הפעולה וגאון עוזה, לעת יצא אל הפועל בחופש מוחלט ואפס מעצור. מתי? לעת יצא כנוג הצדקה וצדקתה כלפיד יבער ויקוץ כישן השם כגיבור מתרונן מיין. על כן, כוח המקמץ והעוצר, טוב, לפני נגיד את זה, אז בעצם מצרים מאוד מאוד מתנגדים לישראל. אומה כל כך חומרית, מלאה עבודה זרה, בדיוק הפוך מעם ישראל. אימפריה שולטת, עבד לא יתלו ברח ממצרים. אבל בעומק היא נבראה כולה כדי להצליח לילד את האומה של עם ישראל. ולכן נבראה כל כך הפוכה, ולכן עם ישראל היה צריך לעבור דרכה, להיכנס לתוכה, כעובר ממאי אמו, ושמה זה הכוח הזה הכי דוחק שיכול להיות, וככה תצליח להתפתח האומה. זה הכוח הזה. עוד רגע, שנייה רגע. על כן, כוח המקמץ והעוצר הוא מדוד ומשוער על פי הטכניקה הכללית של היצירה כולה. לפי ערכה ומידתה, לשימוש ההפרחה וההתרחבות. הכוח העוצר, המקמץ והמצמק אשר בחזקת היד, בגבורה חצופה, ואכזרי לחץ את הנשמה העדינה הישראלית. יש שם הרבה אכזריות, הרבה חוצפה. לחץ את הנשמה העדינה הישראלית שלא תצא אל הפועל, שתהיה נחנקת תחת מסגרותיה עם רבים. עד מתי? מתי זה ייגמר? ברגע שעם ישראל כבר מוכשר, פעל את פעולתו, עם ישראל מוכשר להצליח כבר להתרחב ולהוציא לפועל את הכוחות שלו, אז כבר לא צריך את מצרים. הכל מתחיל מאיתנו. בעצם מצרים נבראה בשבילנו כדי להצליח לילד אותנו, כדי לחנוק אותנו, וברגע שאנחנו כבר מבפנים מספיק התפתחנו ויכולים כבר לסגל גם את כוח הפריצה הזאת, כבר לא צריך את מצרים, זה יורד. זה הפוך מהמבט הרגיל, זה כאילו יש מצרים ונתקענו שם ומה לא עושים, סוף סוף הקדוש ברוך הוא יקעת מצרים, כבר לא צריכים, אז יצאנו. אנחנו מסבירים עכשיו שהקדוש ברוך הוא יקע את מצרים, בגלל שהעם ישראל כבר בשל מבפנים, אפילו כבר פרעו מזהה, זה אומר הנה עם בני ישראל רב ועצוי ממנו כבר מזהה, הנה כבר יש פה איזה אומה, כבר התחיל להיות, התחילה כבר להיות שלמה בתוכיותה, ברגע שזה כבר מוכן, אז זהו כבר. מסירים את מצרים. רצית לשאול משהו?
כן. מה היה יוסף והאחים, שכאילו יוסף גם התכנס
למצרים, כוח שעוצר. זה אותו עיקרון, נכון? זה אותו עיקרון. גם האבות עוברים תהליכים כאלה, של... גם באדם הפרטי יש דברים כאלה. עכשיו עברנו כאילו לאומה. וגם האבות, יעקב אבינו חי חיים עם הרבה הרבה קשיים, נכון? הרבה הרבה סיבוכים. אז זה גם חלק מהחשבון, לעצר כדי להצליח לגלות את הכוחות המיוחדים. לכן יוסף, הסבר כללי כזה. עכשיו עברנו כאילו להבנה הזאת של יצירה של מצרים כהפוכה לגמרי ישראל, משבט ישראל, כדי להצליח לייצר בישראל באמת שישראל הצליחו להוציא מתוכם הפנימי. בלי זה, בוא נגיד ככה, ישראל היו מתגלים בצורה הרבה יותר חלשה, הרבה יותר קטנה. כי הכוחות נמצאים בפנים. וכדי להוציא את הפנים הזה, צריך איזה כוח שמאוד עוצר, מאוד חונק, שלא נותן לך לחיות, ואז יש התפרצות. וההתפרצות הזאת, היא מצליחה להוציא מבפנים את הכוחות. בסדר? כן. לא, איך אנחנו יודעים? אם הקדוש ברוך הוא בחר בדרך הזאת, אז זה הדרך היחידה, נכון? אי אפשר היה להיות אחרת. ככה גם מסביר הרב, נכון? אבל אנחנו, לכן מתי לעשות ככה? לא תמיד אנחנו יודעים. מתי כוח עוצר? אבל בדרך כלל, ככל שהדברים יהיו יותר גדולים, עם שליחות יותר גדולה, עם מטרות יותר גדולות, אז חיים לעבור איזה שלב כזה של איזה כוח מאוד חונק, כדי להצליח באמת שהדברים בפנים יתפרצו. מתי ככה, מתי ככה? קדוש הוא מסדר לנו. הרב אומר את זה, נכון? רק שנייה, דקה, רגע. עצה עליונה, הכינה, לא לבד את הכוח העז והדוחף, שמהלך חיים הרוחניים, כי אם גם את הכוח המונע והעוצר, היה צריך להכין אומה מיוחד, להכין איזה כוח מיוחד, שהוא נראה הפוך לגמרי, הוא נראה שבן משעבד את האומה ועושה לה דברים מאוד קשים, עבודת פרך ואכזריות, ונהרגו הרבה מעם ישראל. כן, אבל זה הכל, זה כדי בעצם להצליח לייצר, להוציא את האיכויות שלו, להצליח לגדל אותו. כן. מי רוצה לשאול? הכל, הרב מפרט פה, זה כוחות פיזיים ונפשיים ומוסריים ושכליים. כן, המתת שערי תומה זה עדיין שייך לשלב העוצר. כמו במקביל לחורף, זה כמו הזה שעדיין לא רואים בעת שום דבר, הכל שלכת, אין עלים, שום דבר. חלק מהמתת שערי תומה זה עדיין התגובות האלה, עדיין חלק מהתהליך שהעוצר. ההתפרצות הייתה אחרי זה, אבל היא לא נגמרה. מתי זה, מתי באמת המשך ההתפתחות, זה בגאולה, בסדר? אבל היה את השלב הזה של הלידה שהיה חייב כוח מונע כדי שנצליח להתפרץ ובאמת להצליח לגדול, להצליח להיות מי שאנחנו. כדי שאנחנו נהיה מי שאנחנו באמת, צריך לפעמים איזה כוח הפוך לגמרי, כל כך סותר אותנו שמעורר איזה תגובת נגד כאות, איזה קפיץ כאילו אל מול זה ונצליח לגדול. בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז אנחנו רצינו לשאול, שאלנו מה זה הלך מעניה, נכון? הלך מעניה. מה זה הלחם עוני הזה? למה צריך, אולי, למה צריך אותו בכלל? אנחנו אומרים, המשנה אומרת את זה, וזה יסוד בהגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. למה אנחנו צריכים בזכה להזכיר את הגנות? זו אבל לא מספיק כל האיסורים שהיה לנו. תתרכז בשבח. למה זה כל כך חשוב להזכיר את זה? למה זה חשוב אולי לעבור את התהליך הזה של הגנות, התהליך הקשה הזה, למה זה כל כך חשוב? טוב, אז נגיד, יש לנו, אני אשאל אפילו יותר מזה, כי נגיד המרור, הוא מבטא בעת את המרירות שהייתה. שדרכה עברנו והתפתחנו וגדלנו, אבל מצה היא מבטאת את הגאולה, אנחנו אוכלים אותה בהסבה, נכון? היא מבטאת את הגאולה. אז למה הביטוי של הגאולה הוא דווקא בלחם עוני, בלחם כזה מצומצם, מצ'וקמק, אנחנו לא אוכלים אותו משך השנה, נכון? הוא לא תופח. אז למה דווקא המצה, אני חושב שלפי מה שהרב אומר, אז יש להם תשובה לזה. כי אנחנו מבינים, שמרכיב מאוד משמעותי ביצירת הגאולה, בעיצוב הלידה של עם ישראל, בעיצוב האישיות שלו, בגדילה שלו, זה המצרים, זה הכוח המונע, זה הלחם הבסיסי הזה, כן, בלי התפחה. זאת אומרת, הכוח הזה שהמונע והחונק הזה, הוא חלק מרכיבי הגאולה. נכון שהוא לא נעים לנו. בסדר? אבל אי אפשר בלעדיו. הוא זה שעוצר את הגאולה. הוא זה שעושה את הגאולה. הוא זה, אומר, זה לא שעוד פעם נתקענו עם מצרים ועכשיו צריך לצאת. אין מה לעשות. כי אי אפשר להיות גאולה בתוך מצרים. זה נכון, אי אפשר. אבל המהלך האלוקי הוא הפוך. זה צריך לפתח עם ישראל, אבל אם תיקח אותו רק לבד, נסה לפתח אותו, הוא לא יצליח לגדול מספיק. הוא לא מספיק יצליח להגיע לבשורה שלו, לשליחות שלו, לכוחות האדירים שיש לו. ולכן יש שלב, חייבים לברוא מצרים, לברוא איזה כור היתוך כזה קשה, כזה נוראי, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה חומרית, בסדר? ושהוא זה שיסגור את הכל כדי שניוולד. אז זה הכוח, אז בעצם זה מלמד לנו, א', מה זה עם ישראל? עם ישראל זה לא רק מה שנראה כלפי חוץ, הכוחות שיש לו. עם ישראל הוא מיוחד בזה שיש לו אוצרות אדירים של עומק. הרבה הרבה דברים, אוצרות של נשמה, אוצרות של רוח, כוחות אדירים שיש לו. שאחר כך משך ההיסטוריה באמת ראינו אותם. תקופת שלמה, פתאום האומה הזאת מקימה ממלכה שכל העולם מבין איזה מודל כזה, מאוד מיוחד, מאוד מרשים. במוסריות שלו, בנשמתיות שלו, בתוך בממלכה כזאת, כולם באים לראות, מלכת שבא ועוד. ותמיד עם ישראל הוא מאוד מאוד מיוחד, מאוד 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 בולט בעוצמות שלו, בהשפעות שלו על כל העולם, גם אם הוא קטן בכמות שלו. גם בגאולה שלנו, האחרונה שלנו, במאה השנים האחרונות, רואים מה זה האומה המיוחדת הזאת. באה מהמקום הכי מושפל של גלות ארוכה, עוברת לשואה אדירה ופתאום מתפרצת לאיזה משהו אדיר כזה, למעצמה, מעצמה, קודם כל, לאומית, בסדר? מעצמה כלכלית, מעצמה צבאית, קודם כל, במובן הלאומי, הגופני. ומתוך זה באמת, תגיע להביא את הבשורה של הנשמה שלה, האוצרות הפנימיים שיש לה. אז זו ההבנה של מה זה עם ישראל, וההבנה באמת למה השלב הזה של הגנות, אני שם את זה ביחד עם השלב של הכוח הדוחק, שדווקא שהמצות האלה, אמרנו למה היה צריכים דווקא מצה? כן, זה משהו כזה מאוד מינימלי, משהו מאוד מאוד, הרב קורא לזה, הכוח הלחמניה, כן, זה דווקא כוח דוחק. אמר, שאלנו, למה המצה הזה מבטא את החירות? המצה זה משהו כזה קטן, במשך השנה אתה אוכל לחם, אתה רואה, כן, תלכו לקונדיטוריה, הכל שם תופח, נכון? זה משהו רחב. אני עוד אסביר את זה, בסדר? אבל אנחנו בינתיים, מה שאנחנו רוצים להגיד, בעצם שאנחנו חייבים, אנחנו רוצים להבין דרך זה, שזה הכוח שיוצר את הגאולה, הכוח המונע, הדוחק הזה. כן. תני לי דוגמה. במצרים לא אכלנו, זאת אומרת, הכל שם היה השגחה אלוקית על עוצמת האכזריות ועוצמת ה... לא, 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 לא בידיים שלנו.
כן, אתה לא בידיים עובר טבע בחיים שלי.
כן.
אז אם הוא לוקח, כאילו, יש משהו שיכול
לעבור את... שאלה טובה. אנחנו בחיים באמת עוברים כל מיני דברים, וחלק מהתפקידים של... והתפקיד שכל דבר שבן אדם עובר, עוד פעם שזה לא בבחירה שלו, אלא ש... אז זה לפעמים חלק מהכיוון הזה, נכון? של להצליח באמת לפתח כוחות יותר מבפנים, יותר מהעומק. אז קודם כל ההבנה, כל הזמן הבנה צריכה להיות כזאת, הבנה אמונית. להתרומם למבט האמוני שיש פה איזה תהליך מושגח מאוד, מדויק מאוד, שזה דווקא לי ודווקא בשלב הזה ודווקא על הכוחות האלה. אז לתהליך הזה שהקדוש ברוך הוא יוצר אותו, אנחנו צריכים להתרומם, להתבונן בהסתכלות כזאת. בסדר? הסתכלות האמונית. כי הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל הדבר הזה. אז זה ודאי. עכשיו בתוך זה, האם, ומה עוד עושים? לא יודע אם אנחנו יודעים מה לעשות, אם זה לא תלוי בנו. אנחנו צריכים, אבל מה אנחנו כן עושים? אנחנו מבינים. מנסים להבין, מנסים להתרומם להבין, מנסים להאמין. ומה כן לעשות, אז זה קופה, אתה צריך תמיד שיקול דעת מה צריך לעשות. אבל אם המחשבה היא כל מיני רק לברוח מהאיסורים האלה כדי להתחמק מהם כתפיסה, אז זה לא נכון. זה לא אומר שלא צריכים להקל על הכאב, אם זה משהו שתלוי בי, ואני חולה עכשיו, אז הוא לא הולך לרופא כדי שיסבול. לא. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה אותך חולה. ועכשיו התפקיד שלך, זה הולך לרופא ולהיות בריא. נכון, זה לא קשור. לכן פה הייתי מחלק בין ההבנה של מה שמתרחש, שעושים מה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, לבין מה התפקיד שלנו, בין הבחירה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. בסדר? מה אנחנו צריכים לעשות, כן. אבל כתפיסה, גם אנחנו מרופא, זה, גם זה עם ההבנה הזאת שהתהליך הזה היה צריך להיות, ויש לו מה לבנות, יש מה להתקדם באיסורים שלו, וגם בבריאות שלו. בסדר? טוב. יש את הדף השני אולי? חילקו. כן, כן.
תמיד יש לנו דברים לא טובים בחיים שהם באים לתת לנו שאנחנו לא בכיוון. כזה של... ונראה שהכלים האלה הם באים להגיד אותי, אתה כיוון, אבל חלק מהכיוון הוא כאב. איך מבדילים? בין כאילו מצרים וצרות שהם באים להגיד כאילו. תחשבי אחרת, תחשבי את זה מחדש, לבין תחשב זה הדרך ולחישה.
זה שאלה טובה. זאת אומרת... אדם לא עלינו עובר איזה איסורים כאלה ואחרים. השאלה, האם התפקיד שלהם זה רק להתרומם על זה, וזה אמונית? או להבין, יש פה איזה, אולי אתה צריך לשנות הכל. נכון? שיש לנו תורה, להגיד מה זאת אומרת. אם האיסורים האלה מנסים, מאותתים לי משהו ואני מצליח להבין מתוך זה, נקודה מסוימת, אז אני יכול להתפתח במצוין. אבל צריך הרבה זהירות עם זה, כי אין לנו נביא. יכול להיות שאם היה לנו נביא, היינו שואלים, אז מה בדיוק? לפעמים אנחנו יכולים להלביש על עצמנו סתם כל מיני דברים שהם בכלל לא בעייתיים. ומי אמר שזה בא לזה? מי אמר שזה איסורים על עונשי, על חטאים שלך? אולי זה איסורי גדילה, נכון? לכן, הפער הזה בין מה שאנחנו עוברים והבנה אמונית לבין מה אנחנו צריכים לעשות, הפער הזה מאוד חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. אנחנו לא נביאים, אנחנו הרבה דברים לא יודעים. כנראה שאם יש איסורים סביב ארץ ישראל, אז משהו שקשור לנושא הזה. זה אפשר להגיד. אבל מה בדיוק? האם זה בגלל אדם כזה, אדם אחר, משהו כזה? זה מאוד מסובך. לכן פה צריכים הרבה הרבה זהירות. אז קודם כל, לעשות משהו זה ככה. קודם כל, אם הקדוש ברוך הוא מסדר לניסורים, אז לעשות משהו זה קודם כל להתרומם, להסתכל על זה בצורה אמונית. זה הכי לעשות משהו. בסדר? עכשיו, מה לעשות? יש לנו תורה שמנחה אותנו, מה צריך לעשות? נכון? גם לפני האיסורים, גם אחרי האיסורים, נכון? זה ודאי. האם יש משהו ספציפי שאני יודע להוציא מהאיסורים האלה עכשיו? צריך פה הרבה התבוננות, ומתייעצות עם תלמידי חיים, אבל צריך הרבה הרבה זהירות לא להלביש על זה סתם דברים. כי הרבה פעמים מלבישים על זה דברים שהם לא קשורים, ומי שמחה, מאיפה אתה יודע. מבינה מה אני אומר? בסדר? אז זה כן, לא להגיד חס שלום מקרה, או לא, יש לי כל דבר תפקיד, אבל לא להצליח לתרגם את כל הדבר הגדול, לדעת בדיוק איזה נקוד. לא תמיד אנחנו יודעים. בסדר? טוב, מתוך זה אני רוצה, אז יש את הדף השני, חיכו לכם? טוב. וואי וואי. בואו נראה כאן. זה מהאגדה של פסח, דברים של הרב טאו פה ביחס לאלח מעניה. רציתי קצת להרחיב בזה. טוב, בעת האחרונה, בסדר? יש? בעת האחרונה הפסיכולוגיה התפתחה מאוד, נוסף בענף הנקרא פסיכולוגיית המעמקים. ענף מנתח תהליכים פנים נפשיים. לכן כיום גם אנשי חול, רגע, אולי אני אמקד באיזה שאלה. אנחנו רוצים להבין עוד, מה עוד אפשר להבין על על הלחם עוני הזה, למה מה המהות הזאת של מצה? אנחנו רוצים עוד יותר להבין אותה, כן? מה התפקיד שלה כל פעם? באכילת המצה או בהבנת המהות של המצה, שאמרנו שזה עם ישראל יצא בצורה של מצה, נכון? בצורה של חיפזון, כן? אז מה, איך זה שייך לגאולה? טוב, ענף המנתח, אז ככה, לכן כיום גם אנשי חול מבינים שלפעמים תהליכים פנים נפשיים מתגלים כלפי חוץ בצורה שונה לגמרי. למשל, כאשר אנו פוגשים אדם שמתרברב, יודעים חכמי הנפש לומר שלפעמים התנהגות זו נובעת מכך שהוא סובל מרגשי נחיתות. המדע מאוד התפתח, פסיכולוגיה מאוד התפתחה, והיום, היום זה שנים, כן? אפשר להבין דברים בצורה יותר חכמה. אני אתן דוגמה. שהוא אומר פה, לפעמים אתה רואה מישהו מאוד מאוד צעקני וככה מאוד בולט ומאוד שומעים אותו עם הרבה הרבה נוכחות, וזה נראה אדם ממלא ביטחון עצמי. לפעמים יגידו לך, הפסיכולוגיה כבר יודעת להגיד שזה הפוך. הרבה הרעש שהוא עושה זה לא בגלל הביטחון שיש לו, בעוצמה שיש לו, אלא זה הפוך. יש לו איזה רגשי נחיקות מאוד גדולים, ולכן הוא כל הזמן צריך לחפה עליהם, ולכן הוא עושה חוץ מאוד מאוד חזק. נכון? יש פה משהו כאילו הפוך על הפוך כזה. הפוך זה נראה ככה, זה נראה כאילו הרבה הרבה ביטחון יש פה, הרבה עוצמה, הרבה עני, כזה, באדם הזה בולט בכל מקום. בסדר? אבל אם הפסיכולוגיה יודעת פעם נתח בעומק, שזה נובע מאיזה איזה חיפוי, איזה הוא מסתיר פה איזה משהו ומנסה לענות לו, ובעצם יש איזה רגשי נחיתות, איזה חיסרון בעני, ולכן צריך מאוד 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 חוץ, מאוד מאוד חזק, כדי שייתן לזה איזה חיפוי. טוב, זה סוג של הסבר שהוא כאילו הפוך, נכון? במבט החיצוני נראה משהו מסוים, אבל בעומק זה בדיוק הפוך, נכון? כיוון שרעיונות, אז זה כבר המדע כבר מבין את זה יותר, וגם מתוך ככה בני אדם כבר השתכללו בהבנה, זה הבנה יותר עמוקה, הבנה מדעית יותר עמוקה. כיוון שהרעיונות אלו כבר הפכו להיות דבר מפורסם, אז העולם כבר מוכשר להביט באופן זה גם על עניינים מוסריים. אפשר לגלות מבטים עמוקים כאלה גם לאנשים בינוניים. עכשיו הרבה אנשים, זה מתפשט גם להמון, מסוגלים, המחשבה כבר התבשלה כבר, מסוגלת להבין דברים עמוקים יותר, וכמו שאמרנו בדוגמה שלנו, מסוגלת לפרש דברים בצורה יותר עמוקה שלהם, ושנראה משהו מסוים, ובאמת ההסבר בעומק מה שקורה זה בדיוק הפוך מאיך שנראה מבחוץ. וכך אפשר גם לתרגם כל מיני דברים מוסריים. העולם מסוגל כבר להבין שעל אף על פי שכלפי חוץ אנו רואים רכושנות, עשיית רושם של חוכמה כלפי חוץ, הגורם לכך הוא דווקא החיסרון הפנימי. אני אתן קודם כל, נסביר את זה קצת, בסדר? תראו. אנחנו רואים, מזהים כבר תקופה ארוכה, תרבות כזאת, שמאוד מאוד רודפת אחרי כבוד וקריירה ואושר, עוצמה מאוד גדולה של האדם. אדם צריך להרגיש מאוד מאוד חזק, מאוד עני, הוא מגיע גם להישגים מאוד מיוחדים, יש לו הרבה טכנולוגיה שבאמת מסייעת גם לזה. והצלחה של האדם, ככה אומרת התרבות, זה להגיע לאיזה סיק כזה של רושם, של כבוד, של הגשמה עצמית, של אני מאוד מאוד מרשים, מאוד מפורסם, מאוד... אלא מה הבעיה? שהרבה פעמים זה... אז תרבות, אני אוסיף עוד נקודה אחת. הצלחה התרבותית הזאת היא גוררת אחריה המון המון קנאה ושנאה ותחרות, נכון? כי אם יש הרבה כאלה שרוצים להיות כאלה עד הסוף ומאוד להצליח, אז אי אפשר שכולם, אז זה יוצר הרבה תחרותיות. בסוף התחרותיות עוד מאוד מפתחת, נכון? כי אתה צריך, זה תמיד מייצר לך באמת שאיפות עוד יותר גבוהות, ואני עוד יותר חזק, וככה העולם משתכלל. אבל מה עם המידות? מה קורה? איך אפשר להיות בהצלחה תרבותית עם מידות מתוקנות? יש כאלה שרוצים להגיד שאי אפשר. זה לא עובד ביחד. או להיות אדם טוב עם מידות טובות, או אם אתה כבר רוצה להיות, הלכת לפי התרבות, אתה חייב לוותר על כל הדשך. אני אקרא קצת ואני אסביר את זה יותר. גם איך זה קשור לאלחמניה. העולם מסוגל כבר להבין שאף על פי שכלפי חוץ אנחנו רואים רכושנות, עשיית רושם של חוכמה כלפי חוץ, הגורם לכך הוא דווקא החיסרון הפנימי. חיסרון שגורם לרדיפה אחרי קניינים חיצוניים. חיסרון זה הוא תוצאה מהיעדר הופעת נשמתו של האדם בקרבו ומחוסר הקשבה לקולו הפנימי. העושר הפנימי תובע את הופעתו. וכשהאדם מתכחש ומתעלם ממנו, מהעושר הפנימי, החיים נמצאים במצב ירוד ואומלל, ובחסך מתמיד. את החסך הזה מנסה האדם למלא בדברים חיצוניים, שרק מגבירים את צמאונו. עד שלעולם אינו מסתפק במה שיש לו, אלא מקנה בכל דבר שיש לאדם אחר. מה גורם לאדם להיות כזה, לרצות כל כך את ההצלחה החיצונית? למה הוא באטרף כזה, כזה גדול? מה כל כך גורם לו? איך הוא נזהר מזה? תיזהר, אז באופן פשוט הייתי אומר, תיזהר שהחוץ לא השפיע עליך יותר מדי, זה חיצוניות שמשפירה על כולם להיות יותר חיצוניים. אומר הרב, לא, זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מאיזה חיסרון פנימי, והאדם, כדי לענות על החיסרון הפנימי הזה, אז הוא מייצר חוץ מאוד מאוד חזק, שתפקידו בעצם כדי למלא את החיסרון בפנים. זה קשור לכל הסוגיות שלמדנו ככה במשך השנה. העולם רודף אחרי עושר, כבוד וקריירה, וכולם משוועים להיות אלה שימציאו את ההמצאה הבאה, בשביל להרוויח כסף וכבוד. אחד. שתיים, הקינה, שנאה, תחרות, הופכים להיות הסיבה להתפתחות העולם. ובינתיים, מכוחם העולם נבנה ומתקדם. ובאמת הוא מתקדם. המדרש אומר שאולי הקינה לא היה העולם מתקיים, כפי שאין אדם נושא אישה, בונה בית ללא הקינה, אבל כמה עלוב הוא מצב הזה. אבל מאיפה זה מגיע? למה יש כזה אטרף הזה? כל זה בא משום שהאדם אינו יודע איזה אוצר אדיר של חיים, רצון ואמת טוב, אור ושמחה קיימים בתוכו. הוא אינו מוצא את העושר הפנימי שלו, את הדבקות האלוקית, את האמונה והאידיאליות לשמה, כפי שנשמתו חפצה, כדי לצאת אל הפועל. זאת אומרת, אולי עוד שתיים זה, ואז... העולם כולו מלא תסיסה מכוח הקנאה והשנאה. אהבת הרכוש ותאוות הכבוד, נדמה לאדם שללא יצרים אלו התפתחות העולם תיעצר. נכון, הם מבינים שבלי תחרות, אז כדי, אתה רוצה לייצר איזה, לחזק את הכלכלה, אתה חייב שתהיה הרבה הרבה תחרות. צרפתית ישנו פתגם, אומר, העושר אין לו היסטוריה, הוא משעמם בכדי לספר עליו לדורות. רק כאשר יש יצריות ורשע, מלחמות, מאבקים, אז יש התפתחות, יש מה לספר. זה מצבו של העולם כיום. עולם שאינו מכיר את העושר והעושר הפנימיים, ותולה את כל הצלחתו בעושר החיצוני. זאת אומרת, באמת, אם ננתח את התרבות, בעצם, התרבות היום מאוד מאוד נוהה ורודפת אחרי הצלחות בעולם החיצוני. עושר, כבוד, פרסום. ובאמת יש התפתחות מאוד חזקה של העולם החיצוני. אבל מאיפה נובע? למה היא כל כך רודפת? היא רודפת, אומר לנו הרב, זה לא מתחיל רק מזה שאני מקנה בו שהוא מצליח בחוץ ולכן אני. זה המשך. זה מתחיל מזה שבפנים יש איזה חיסרון פנימי בנפשות שצריך איזה רקנות מבפנים שטובת גדילה, טובת באמת התמלאות פנימית. אבל כשאין התמלאות פנימית, אז מנסים כל הזמן למלא את זה בחוץ מאוד חזק. מאוד צבעוני, מאוד עוצמתי, עם כלים מפוארים. בסוף חוץ מאוד מאוד חזק כדי שזה ימלא. אבל אומר רב, מאיפה זה מתחיל? הבעיה מתחילה, החיסרון הוא מבפנים. אדם, כן, איך כתוב פה? זה עולם שלא מכיר את העושר הפנימי שלו, שמרוקן, הוא בורח מהפנים שלו, ותולט כל ההצלחה בעושר החיצוני. אני חייב לך לעשות שלבי סיום, אני נראה את ה... איך זה קשור למצע? איך קשור המצע זה הפוך. המצע היא נקראת לחם עוני, כי בה אנחנו מצד אחד זה גאולה, חירות, מצד שני זה לחם עוני. גאולה, אנחנו מצפים שהכל יהיה רחב, נכון? הכל יהיה מפואר מאוד. אבל במצא אנחנו מבטאים את זה, אני קורא שם, יש לכם את זה, נכון שם? בסוף, ממש בסוף הפסקה, בסוף הדף. למצא אנחנו קוראים לחם עוני, בזה אנחנו מבטאים שיש מעלה לעוני החיצוני, להשקטת חיי החומר. העוני הזה עוזר לחשוף את העושר הפנימי ולגלות את האוצרות התמונים בו. המצא כלפי חוץ היא מאוד מאוד עניה. באמת היא לא מבטאת מלכות, מבטאת גאולה. אבל המצא היא נקראת מצד שני, נקראת לחם אמונה, נכון? ככה. כי אומר לנו הרב שבעצם זה השאלה איפה אתה ממוקם. אם יש עושר חיצוני מאוד חזק, זה בא על חשבון העושר הפנימי. וכדי להצליח להגיע, להשלים את החיסרון הפנימי, כדי להצליח להגיע לעושר פנימי, כדי שעם ישראל יצליח להיוולד ולהוציא את כל הכוחות הפנימיים שלו, שם האוצר נמצא, כוחות הנפש, כוחות המוסר, כוחות השכל הפנימיים שלו, כדי שהם יתגלו, צריך לדלל את העושר החיצוני. צריך כמו מצע, לחם כזה בצ'וקמק, מאוד חסר, מאוד מינימלי, אין פה, אי אפשר לשים אותו ככה בחלון ראווה, בקונדטוריה, אין כל כך מה לראות שם, נכון? הוא לא כזה יפה, הוא לא כזה רחב, אין את הרוחב הזה. כי ללמדנו שכדי להצליח לגלות את אותו עושר פנימי, נמשיך את יציאת מצרים, להמשיך לפתח את הכוחות האדירים של עם ישראל, אנחנו צריכים להיות מצה. המהות של המצה זה בעצם, זה כן להיות חסרים מבחוץ. כי ההבלטה של החוץ היא באה על חשבון ההבלטה מבפנים. וככל שבאמת יהיה יותר, החוץ יקבל איזה ריסון, יקבל איזה הגבלה, מתוך הבנה שהאושר וההצלחה נמצאים מבפנים, ככה באמת תהיה התפתחות באמת של גאולה. אז לכן, אנחנו אומרים הלך מעניה, לא רק אנחנו רוצים לזכור את מה, את הרע שהיה לנו במצרים, אז אמרנו זה שתי כיוונים שמשלים. הרב אמר לנו, הרב קוק הסביר לנו, שבעצם, כי זה לבטא את הכוח הדוחק, שהוא משמעותי מאוד בגדילה, ובלעדיו אי אפשר היה לגדול. ולכן היינו במצרים, לא פחות מיציאת מצרים, גם ההוויה שלנו בתוך מצרים, היא זאת שיצרה את היציאה. היינו חייבים אותה, זה הכוח הדוחק. וכאן אנחנו אומרים שגם אחרי שיצאנו ממצרים, צריך כל הזמן, אם אנחנו כל הזמן נמצאים באושר החיצוני, אז האושר הפנימי לא יכול לבוא לידי ביטוי. המוקד שלנו הוא נהיה בחוץ ולא בפנים. וצריך לפעמים איזה הגבלות כאלה מבחוץ, כדי להצליח לשים את הפוקוס, את המוקד בתוך הפנים. ואז באמת, כי גאולה נמצאת אצלנו פנימה. הכוחות, האוצר נמצא שהכוחות בפנים יתגדלו. וזה ככה משלים את הפירוש של המצה. טוב, שיהיה חג שמח, כשר לכולם. מה? הדף השני זה אגדה, ליקוטים מתוך דברים של הרב טאו בעמוד, יש לכם עמוד שם?
כן, אין.
טוב.